שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת, האלוף במיל, סגן הרמטכ"ל בעבר, חבר הכנסת עוזי דיין, שלום לך.
שלום, שלום.
נראה שמול ירי הרקטות מהרצועה והניסיונות לפגע שם, ידינו כבולות בכבלי הבחירות, וחמאס נראה יודע את זה.
קודם כל, חמאס זה לא שהוא לא מורתע, אבל הוא כן מרר את החיים. תראה, מה שאנחנו לא נעשה, אז יגידו, אם אנחנו מבליגים, אז זה בגלל הבחירות. אם אנחנו תוקפים מיד בכל הכוח, אז יגידו, זה בגלל הבחירות. לכן אין ברירה במצב כזה, אלא להמשיך במדיניות אחראית, שהאמת היא שאנחנו עושים אותה כבר די הרבה זמן. בסופו של דבר, דעתי החמאס ימוטט. אבל זה לא דבר שעושים מיום ליום. למשל, בימים האחרונים חוסלו 5 מחבלים. לא היו לנו נפגעים בגוף. נכון שממררים את החיים של אנשי העוטף. בכלל, דרך אגב, ישיבה בספר יש לה משמעות. אני גדלתי במקום כזה. אני מכיר את זה, איך זה נראה עוד בתור ילד. וזה מרגיז, אבל בשלב הזה צריך להמשיך במדיניות שכל עוד החמאס מפסיד לאורך זמן, וכל עוד אנחנו, אין לנו הרבה נפגעים, בוא נאמר את האמת, אז לדעתי זאת כרגע המדיניות הנכונה, ודרך אגב גם כל מי שתוקף אותה והיה במערכת בשנים האחרונות ולא עשה דבר אחר, וכשעשו דבר אחר, אז זה לא הביא לתוצאה הרצועה, והיו לנו הרבה נפגעים, נאמר את האמת, ולכן אני חושב שאנחנו נוקטים במדיניות נכונה, אבל בפעם הבאה שניכנס לעזה, צריך לעשות את זה עד הסוף, כלומר עד ביטות החמאס.
עוד רגע, אני ניגש לשאלת מה זה אומר מיטוט החמאס בפעם הבאה שניכנס. אבל בעצם האמירה הזאת שלך ושל בכירים אחרים, גם בליכוד וגם במערכות מקבילות, שכרגע אין באמת נפגעים בסדר גודל שמצריך את אותה כניסה מסיבית לרצועה, זה מבחינתם של אנשי העוטף אמירה מאוד מאוד מטרידה. זאת אומרת, נגיד את זה בצורה בוטה, מחכים שיפול פה טיל על קבוצה, לא נעים, כל הזמן חוזרים על סיפור הגן ילדים, אבל גם אם זה לא יהיה גן ילדים, זה יהיה נורא. לזה מחכים?
זה לא שמחכים, פשוט שנוהגים באחריות. תראה, לאורך זמן אנחנו מנצחים. תיקח ב-10-20 שנה האחרונות. מה קורה לחמאס ומה קורה לישראל? ועדיין נכון. זה דבר שמצב שהוא לא נוח או יש לו תשלומים, אבל עדיף להיות תושב באור הנר או בנתיבות או בסדרות מאשר בסג'איה או בח'אן יונס. ואם ניקח את התגובה של מיד על כל דבר ניכנס בהם, אז התשובה היא שאחרי שיהיו נפגעים, אז כל אותם אנשים תוך 20 שניות יסבירו דבר הפוך, ויגידו, תראה, יש עבר שבוע לא סימפטי, חוסלו יותר מלא סימפטי, בסדר, מרגיז ומרר חיים, חוסלו 5 מחבלים, לנו היו 0 נפגעים בגוף, וכן, זה כן דבר מטריד את כל מי שיושב שם, אבל זה לא סיבה יום אחרי זה להיכנס לעזה למבצע שהוא סוג של מלחמה. אני יודע שזה דבר שהוא מרגיז, אבל בסופו של דבר צריך בדברים כאלה מדיניות אחראית ולאורך זמן.
עכשיו לגבי מה שאמרת, בפעם הבאה אנחנו נגיע לכדי מיטוט חמאס ולכדי מבצע כולל. מה זה אומר מבחינתנו? ואת זה שואלים הרבה בשמאל. מה תעשו אז? כבשתם את עזה, ביטלתם את חמאס.
איך ממוטטים את החמאס?
כן.
ושתיים, מה יהיה אחר כך? שתי השאלות הן שאלות טובות, והן מוסיפות. עכשיו, איך ממוטטים את החמאס? ארגון טרור ממוטטים אותו, או על ידי שמחסלים את ההנהגה הצבאית שלו, אצלי כל ההנהגה היא צבאית, כן, אין צבאית מדינית, מחסלים את ההנהגה שלו, לא כל חודשיים אחד, אלא כמו שעשו לבדר מיימוף, לצבא האדום היפני, לבריגדות, למאו-מאו במידה רבה, ואו מעיפים אותו מהטריטוריה שלו, כמו למשל מה שעשינו לפתח בלבנון. ודבר הזה משמעו מבצע צבאי של ממש, ויש לו מחיר, צריך לומר את זה ביושר מההתחלה. דבר שני, מה יהיה אחרי זה? אנחנו לא נקבע מי ישלוט ברצועת עזה. ואני גם נגד כל הרעיונות הגאוניים שאנחנו נעשה כמו שהמפקדים למען ביטחון ישראל. דרך אגב, כאילו שהמפקדים האחרים הם לא למען ביטחון ישראל, אבל הם מציעים לסלק את החמאס ולהחזיר לשם את אבו מאזן. עכשיו, זה כבר ראינו בשלב הזה שהגשנו לו את הרצועה על מגע של כסף, ותוך כמה שבועות הוא הפסיד אותה. התשובה שלי כאן היא חדה, אבל נא לשים לב מה המשמעות שלה. אני לא יודע מי יחליף את החמאס, אבל כיוון שהחמאס הוא חלק, הוא לא חלק משום פתרון, אלא הוא הבעיה, אז לאורך זמן צריך לחסל אותו. ומי שיחליף אותו, שאני לא יודע לומר בדיוק מי זה יהיה, יזכור מה קורה למי שמתעסק עם ישראל.
בינתיים אנחנו לא נראים כאלה, כמשהו שבאמת לא כדאי להתעסק איתו, כי אנחנו מושכים שנים על שנים, עד הרגע שבו יבוא אותו יום, שעד היום עוד לא הגיע, אבל אתה מדבר עליו שהוא יגיע בעתיד, ואז נצא למבצע גדול. זאת אומרת, זה לא איזשהו מסר שמהדהד במזרח התיכון, לגבי כל מי שישלוט ברצועת עזה, הם לא מתחנכים ככה, הם לא מבינים את הרמז.
אתה טועה. א', זה לא רמז, ב', זאת אמירה ברורה, וזה כן מרתיע את החמאס, אחרת כל יום היו יורים 20 רקטות. האם זה מרתיע למצב שהם לא יעשו כלום? עכשיו גם ראיתי שיש מישהו שמסביר שיכול להיות גם ביהודה ושומרון התקוממות, נכון, יכול להיות, ויכול להיות דרך אגב שגם החיזבאללה יצטרף לתמונה. אנחנו כן מרתיעים, יש בכלל הבדל עצום ביחסי הכוחות. אנחנו מגיעים לירח, אמנם לא בחתיכה אחת, ומשדרים לוויין תקשורת שמחסה את כל אפריקה, ומיירטים טילים בליסטים בחלל החיצון, ובאותו שבוע חמאס משיק את הבלון מספר 4 שלו, ואנחנו כל הזמן עוסקים בבלון הזה. יש פה דיספרופורציה עצומה. זה נכון. עכשיו, מתי אנחנו נפעיל את הכוח שלנו כולו? מתי שאנחנו נגיע למסקנה או למצב שזה הדבר שצריך להיות, שמספיק ודי. וכל מי שאומר כל יום מספיק ודי, צריך לחשוב שיש לזה מחיר. ואנחנו נורא נורא רגישים למחירון הדמים שלנו, ובצדק, אנחנו אוהבים את האנשים שלנו, בניגוד לחמאס, שלא אכפת לו, אם יהיו עוד הרבה יותר הרוגים בעזה, וזה לא יפנה את האנשים בעזה נגד החמאס, בגלל שיש מצב בדיספרופורציה הזאת, שאנחנו בשביל לנצח צריכים לחסל את החמאס, למוטט את החמאס. הם בהבנתם בשביל נצח, כל מה שהם צריכים זה לשרוד, ולא חשוב כמה נפגעים יש להם. זאת הדיפרופורציה בין אנשים אנושיים לבין חיות אדם, וזה המקום שאנחנו חיים בו.
עכשיו אני רוצה דווקא לקחת אותך, הזכרתי בתחילת הדברים שהיית סגן הרמטכ"ל, היית מאחוריך לא מעט פעולות מבצעיות, אפשר לומר מדור אחר. ואני רוצה לשאול אותך דווקא על הנושא הזה שהזכרת כעת, שאנחנו רגישים מאוד למחיר. הימים שלך בסיירת מטכ"ל ובמבצעים הגדולים, יכול להיות שהם היו אחרים מבחינת מוכנותו של העורף ושל הציבור הישראלי להכיל מחיר, ולכן אפשר היה לבצע דברים יותר משמעותיים, להקות יותר בקודקודו של האויב, מאשר היום שאנחנו ככה מעודנים יותר?
אני אומר כך, קודם כל, אז העורף לא סבל בכלל. אני זוכר שהיינו חוזרים מתעלת סואץ, בארבע בבוקר, מתוך הגיהנום שהיה שם, והייתי עובר בתל אביב, ורואה וואלה, עיר שוקקת, כאילו פלנטה אחרת בכלל. אני דרך אגב לא אהבתי את זה אז, למרות שנמד לי בר לב והרמטכ"ל אמר פעם שזה תפקידו וכולי של הצבא. ולכן היה ההבדל הזה. דבר שני, הייתה אליטה משרתת אחרת. היום האליטה המשרתת שהחליפה אותנו, ההתיישבות העובדת, היא הנוער הדתי-לאומי ציוני. וגם בעניין הזה יש מתח מסוים. נכון שגם אז אנחנו גדלנו על דור, כדור שלנצח זה כל העניין. אחר כך יש עוד דברים שצריך לדאוג להם. וגם היום אני חושב שהרמטכ"ל אביב כוכבי מבין את זה, הייתה לי שיחה ארוכה איתו, רשמתי שהוא ממש מבין שצריך להחזיר את ערך הניצחון לראש סולם הערכים של הצבא. יש גם ערכים אחרים, נכון, והם חשובים, אבל בראש סולם הערכים הוא לנצח. הוויכוח היום הוא יותר על השאלה איך לנצח, וצריך בזה מצד אחד יותר סבלנות, וגם אני חושב שאתה צודק, אתה אמרת את זה ויש בזה, אני מאוד מתגאה בכך שאנחנו מאוד 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 רגישים לחיי אדם. אבל הצבא שהוא בא לעשות את ההצעות שלו ואת התכנונים, את מה שהוא מציע לעשות, צריך להתחשב בזה, אבל לפני זה לשים את ערך הניצחון בראש סולם העדיפויות. מחירון הדמים הישראלי הוא מגביל אותנו, מצד אחד זה דבר נכון ואומני ואני גאה בו, ומצד שני צריך שהוא לא יפריע לנו לנצח.
והדבר הזה פחות או יותר אתה אומר מופנם בצמרת הצהלית הנוכחית. נעבור רגע מהזירה הביטחונית שככה קצת הערכנו בה לזירה המדינית. אנחנו שומעים קודם כל לפני הבחירות הקודמות, הייתה הערכה שתוכנית המאה של טראמפ תפורסם אחרי הבחירות. עכשיו, טראמפ אומר שהוא ימתין עם התוכנית הזאת לאחרי הבחירות. למה להערכתך? אולי נכון לשים את הדברים בפני הציבור, שהציבור ידע מה התוכנית שאליה, ואליה התייחסו גם גנץ, גם נתניהו, גם ראשי מפלגות אחרות, והציבור ידע יותר מול מה הולכים ומה מציעים המנהיגים.
אין תוכנית סגורה. זה לא שיש במגירה איזה תוכנית, היא בתוך מעטפה, ואחרי הבחירות יוציא אותה. יש ניסיונות אמריקאים שונים, דרך אגב, כולם רק הם מתחילים איתם, מיד הפלסטינים, מיד מודיעים, לא, לא. אבו מאזן, מיד דובון, לא, לא כזה. כל דבר שאומרים, גם אם זה כלכלי, גם אם זה טוב למה, גם אם זה טוב, סליחה, לציבור הפלסטיני, מיד התשובה היא לא, ולכן אין תוכנית סגורה. ומבחינה פוליטית, הנקודה החשובה היא, שברגע שתהיה תוכנית, על מי אנחנו סומכים שיתמודד איתה בצורה הטובה ביותר. אין טעם לתקוף עכשיו וכולי, בטח לא עם ידידינו האמריקאים, דבר שהוא עוד מצד אחד לא סגור, ומצד שני הפלסטינים מיד שוללים אותו. ולכן במידה רבה הבחירות האלה, שכאילו התוכנית הזאת תפורסם אחריהם, יש שאלה על מי אתה סומך שידע להתמודד, על מי אתה סומך שידע לדבר עם האמריקאים בצורה הטובה ביותר, על סוג של תוכנית כזאת, הרי אנחנו יודעים בסופו של דבר, זה תלוי בנו, אנחנו מחליטים, זה לא שמישהו בחוץ יבוא עם איזה תוכנית פלא, ולכן על זה הבחירות האלה, על מי אתה סומך בצד המדיני שידע להתמודד למשל עם תוכנית אמריקאית, אם יהיה צורך, על מי אתה סומך שהכלכלה תמשיך לצמוח ולא תיעצר, על מי אתה סומך בביטחון קודם כל בלחימה לכך שברצון שלנו לסכל את איראן, צריכה לסכל
את האיום האיראני.
הגעה של איראן ליכולת גרעינית מבצעית, על זה הבחירות האלה, והתשובה שלי כמובן כחבר ליכוד, הביטחוניסט הכי ותיק היום בליכוד, היא כמובן מחל.
וברמה, אבל בכל זאת, ברמת התפיסה האידיאולוגית שלך, ואתה מגיע לליכוד עם תפיסה מובנית, מה הקווים האדומים שצריך להציב בפני תוכנית כזאת?
לא הייתי קורא לזה קווים אדומים, אלא הייתי אומר מה אנחנו צריכים לעשות. הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות הוא ריבונות ובקעת הירדן, וקביעת בקעת הירדן וירדן כגבול המזרחי של ישראל תחילה. זה הדבר הראשון צריך לעשות. עשינו את זה בהצלחה במעמד של ירושלים, עשינו את זה בהצלחה רבה במעמד של הגולן, עכשיו התור של בקעת הירדן. הגבול המזרחי של ישראל, לא רק מבחינה ביטחונית, לא רק לתקופה או עד ש, אלא זה צריך להיות הגבול המזרחי שלנו, הגבול הלאומי, ההיסטורי, גם הביטחוני.
ובתוך השטח, מה יישאר? עם מה אתה מגיע? הרגע שנתת, קבעת ריבונות, אכלת את החוק הישראלי על בקעת הירדן, עם מה אתה מגיע בכלל למסע ומתן המדיני? מה אתה שם על השולחן בכלל?
קודם כל, אמרתי בקעת הירדן תחילה. ואת מה אני מגיע? אני לא מגיע לשום מסע ומתן בשלב הזה, אין לי מי לעשות אותו. התהליך השלום, שעמלנו עליו כל כך הרבה שנים, מחירים כל כך גבוהים, נהיה תהליך עליו השלום. למי ש... קטל אותו, זה הפלסטינים, כל דבר.
אז אתה בכלל לא מגיע למסע ומתן? אתה אומר מלכתחילה, אין לי עם מי לדבר, אז אני סוגר את התיק והולך הביתה?
לא, אני לא סוגר את התיק והולך הביתה, אני נשאר בבית ובונה אותו. ודאי שאין היום עם מי לדבר. דרך אגב, על זה יש הסכמה מקיר לקיר גם בפוליטיקה הישראלית. עם מי תדבר? עם מי שמדבר איתך על קווי 67? על מי שלא מוכן לקבל אפילו תוכנית כלכלית שהיא נורא חשובה דרך אגב, לא לישראל, אלא לירדן, לציבור הפלסטיני שחי בתנאים שהמנהיגים שלו גרמו להם, תנאים לא טובים מבחינה כלכלית, לא רק בעזה, זה גם בחלקים מסוימים ביהודה ושומרון. ולכן כיוון שאין לנו פרטנר, אז הגיע הזמן להפסיק להציע כל הזמן הצעות עוד יותר מסוכנות, עוד יותר וטרניות, עוד יותר עזויות, אלא להגיד, אנחנו הגבול המזרחי שלנו בקעת הירדן, אנחנו דרך אגב צריכים לפתח את בקעת הירדן הרבה יותר, ובסופו של דבר הדלת שלנו פתוחה, מי שירצה וברצינות דבר איתנו ללא תנאים מוקדמים, אז אהלן וסענה.
על מה? על מה? על רשות מוניציפלית? מה תיתן לי? אני תושב רמאללה. מה תיתן לי? אני תושב שכם. מה אתה מציע לי? לקחת לי את החבל הארץ הזה של בקעת הירדן. למה שאני אוותר ולא על סנטימטר?
קודם כל לא לקחתי לך את זה. דבר שני, תפנה אתה להנהגה שלך. תגידו מה אתם רוצים, הרי אין לנו עניין לשלוט בפלסטינים. אנחנו רוצים מדינה עם רוב מכריע יהודי, כי אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו לא מוכנים לוותר על דברים של ביטחון בשביל זה. ובשיחות האלה, תשמע, אני הייתי ראש המשלחת הביטחונית, ראש הוועדה הביטחונית בשיחות עם ירדן, עם סוריה, עם הפלסטינים. אין עם מי לדבר על הדבר הזה. אז קודם כל תחליטו מה אתם רוצים. ודבר שני, תפנימו שהכתובת שלכם היא ישראל. זאת הכתובת שלכם. אין לכם כתובת אחרת. ואז אם אתם רוצים לבוא ולדבר, לשב ונדבר, על מה נדבר, תעלו את הדברים וכו'. אם כל מה שאתם אומרים זה לא על כל דבר, כבר 20 שנה, אז זה בסדר, אני ממשיך לבנות את המדינה, את הבית היהודי דמוקרטי שלי, אני דואג שהילדים שלי יחיו במדינה יהודית דמוקרטית, בשביל זה הם צריכים קודם כל לחיות, אז אני דואג לביטחון. ודבר שני, אני מפתח את המדינה היהודית דמוקרטית, מה שאני עושה בהצלחה גדולה מאוד כבר 70 שנה. ואתם, אם אתם באמת רוצים, בואו דברו, אני לא רוצה עכשיו להציג עוד תוכנית ועוד פתרון, אני בכלל נמאס לי מהמצב שאנחנו כל הזמן צריכים להציע תוכניות, וכל תוכנית יותר בעייתית מקודמתה. אנחנו הצערנו את כל ההצעות הנכונות, אנחנו עושים את זה, אנחנו משאירים דלת פתוחה למסע ומתן. אתם רוצים טוב, אתם רוצים לחכות שאמריקאים יציעו תוכנית ומיד תגידו עוד לפני שהיא קיימת, לא, תעשו את זה. לא אתם, תראה, לאורך זמן, הזמן הזה עובד לטובתנו. למה עובד עכשיו לטובתנו? כי אנחנו עומדים לנצל אותו. למשל, ניקח את שלושת הסוגיות האסטרטגיות רק בהזכור את האתגרים האסטרטגיים של ישראל. מים, הצלחנו להפוך אותו לסוגיה כלכלית. זה לא שאנחנו עשירים במים, אבל אנחנו יודעים לנהל את משק המים שלנו. אנרגיה, שנים הסברתם שהפטרודולרים יורדו אותנו על הברכיים. אין יותר פטרודולרים, הנשק המאיים הזה. אנחנו, יש לנו עצמאות אנרגטית, דמוגרפיה. ב-2048 נהיה כאן 20 מיליון אנשים. 20 מיליון אזרחים במדינת ישראל, מהם יותר מ-15 מיליון יהודים. ולכן הסוגיה העיקרית, גם הבחירות האלה, וגם בכלל הסוגיה, היא איך ה-15 מיליון יהודים האלה, שזה כבר לא הצלבנים, מה שהסברתם, שהחזיקו פה מעמד 200 שנה. אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום, זה הבית שלנו. אתם נמצאים פה? אתם רוצים להשיג משהו? דברו איתנו.
עוד שאלה אחרונה ככה לסיום, בכל זאת בזווית הממש הפוליטית, נראה שבסופו של יום הליכוד לא מצליח להביא את המנדטים שוברי השוויון של שמאל וימין, מכחול לבן או מליברמן, אתה מצליח להבין את הבעיה, מה חסר? זה זיהוי של הקול הרוסי, זה משהו שבכל זאת עדיין קוסם בבני גנץ, מה קורה ששתי המפלגות האלה, לא מזיזות מנדטים לכיוון שלכם?
אנחנו צריכים עוד מספר מנדטים, זה נכון, ובזה המעמד שלנו מתמקד. אנחנו דואגים גם למחנה הימין, אבל אי אפשר שכל הזמן דרך הדאגה למחנה הימין, אנחנו צריך לדאוג לכל מיני מפלגות קטנות, שיום אחרי שהם יבחרו על גב מחנה הימין, מתחילות לנצל את כוחם קטן אך המשמעותי בשביל לקבל עוד ועוד ועוד. ולכן מי שרוצה שתהיה לנו דמוקרטיה לא רק מעשית אלא אפקטיבית, צריך לבחור מחד. זה מה שצריך להתמקד בו עכשיו.
מאיפה מביאים את המנדטים האלה?
לא להעביר מעם ישראל, מאלה ש...
הסקרים אומרים לא זז העסק.
בסדר, אבל אני לא מקבל את הסקרים כתורה מסיני. אני עובד במצב שבו יש סקרים, ויש עם ישראל, גבי עם ישראל, המנדטים האלה צריכים לבוא אחד מאלה שלא מצביעים, שניים הם צריכים לבוא מאלה מה-270-300 אלף קולות שבוזבזו על מפלגות שלא עוברות את הפוז החסימה, הן צריכות לעבור גם מאנשים שמשום מה הולכים אחרי החלילן מהם לליברמן, והם לוחים. אני למשל עושה השבוע אצלנו בכוכב יאיר חוג בית, אנחנו עושים, וכתוב, כל אלה שעדיין לא החליטו או המתלבטים וכולי, זה החוג שלכם. לא לשכנע את המשוכנעים, לשכנע את אלה שעוד לא השתכנעו, זה מה שצריך לעשות.
אלוף במיל, חבר הכנסת עוזי דיין, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
כל טוב.
שלום, שלום.